עכשיו בכאן מורשת, סדר ערב. והערב, הרב ברוך פורטנוי, רב קהילת אוהל שמואל.
הפרשה שלנו מסופר שמשה רבינו פונה ליתרו, חותנו, ואומר לו כך: ויאמר משה לחובב, בן ראואל המדייני חותן משה, ורשי כבר אומר שחובב זה יתרו, וכך הוא אומר לו: נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. משה רבינו פונה ליתרו ואומר לו, מכיוון שאנחנו אוטוטו נכנסים לארץ ישראל, ורשי כבר מביא שהכוונה היא שבעוד 3 ימים אנחנו אמורים להיכנס לארץ ישראל, רק שבסוף היה את חטא המתעוננים שכתוב בהמשך הפרשה, ולכן הם לא נכנסו, אז מציע משה ליתרו, תבוא איתנו ונתיב לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. עונה יתרו למשה ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ושוב עונה משה ליתרו ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו והיטבנו לך. מה הכוונה שאומר משה ליתרו והיית לנו לעיניים? אז מביאה אחותי שהמערי אסד מסביר שאדם שחי כל היום בניסים, הוא מגיע למצב שאין בעל הנס מכיר בניסו, וכאשר הוא לא מכיר בנס הוא גם לא מודה עליו. כמו אותו אדם שחזל מספרים עליו שהוא רצה להפליג באונייה, ויום לפני ההפלגה נכנס קוץ ברגלו והוא רותק למיטתו. תוך כדי שהוא שוכב במיטה והוא מקלל את מזלו הביש, הוא שומע שהאונייה שאיתה הוא היה אמור להפליג אתמול טבע בים, ובין רגע משתנה סבר פניו והוא מודה ומעלל על מזלו הטוב שהציל אותו מלעלות לאונייה שטבע. כל עוד הוא לא הכיר בנס שקרה לו, הוא לא הודע על המצב שנקלע אליו, ורק מהרגע שבו הכיר בנס, הוא הודע על כל מה שמתרחש עמו. אדם שמכיר בניסים שנעשו לו, ומבין שהכל מגיע משמיים, הוא יודע שכל מה ששלו, לא שלו, אלא מהשמיים הוא, ולכן אין לו בעיה לחלק את שלו עם אחרים בנדיבות. וזהו שאומר משה רבינו ליתרו, אנחנו שעברנו את ניסי יציאת מצרים ואת קריאת ים סוף, אנחנו לא מתפעלים מכך שאנו זוכים למן מהשמיים ולמדבר נקי מנחשים, שאין לנו הרים או בקעות שמפריעים לנו בדרך, כי אנחנו חיים במציאות הזו, במציאות הניסית הזו כל הזמן. אנחנו לא מעריכים את זה, וממילא אנחנו גם לא מודים על כך. אבל אתה אשר ידעת חנותינו במדבר, ואתה נוכחת לראות את ניסי המדבר מבלי שראית את ניסי יציאת מצרים, אתה עדיין מעריך כל נס ונס שמתרחש עמנו. לכן אני מבקש ממך, אנא ממך, תישאר איתנו, היה לנו לעיניים, ותסביר לנו ותראה לנו ותציין איפה יש את הניסים של הקדוש ברוך הוא שאנחנו פשוט לא שמים לב אליהם מרוב ההרגל. והיה כאשר נפנים את העובדה שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז והיטבנו לך, נוכל לחלק איתך בטובתו של הקדוש ברוך הוא איתנו. אבל אם לא תעשה את זה, לא נוכל לדעת מה הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ולכן מבקש משה רבינו מיתרו שילך איתם וימשיך להסתובב איתם במדבר. אבל אם נתבונן היטב בדוסיח הזה שבין משה רבינו ליתרו, נראה שזה הרבה יותר עמוק. בוא, אבל לפני כן, בואו נתבונן קצת בדמותו של יתרו, בשביל להבין היטב את מה שקורה כאן. בתחילת דרכו, היה יתרו כהן מדיין, הוא ישב בכבודו של עולם, והוא עזב את הכל, והוא יוצא אל המדבר כדי להסתופף בצילם של בני ישראל. מביא הילקוט שמעוני בשמות על הפסוק, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שמר האלוהים. אומר המדרש, הרי הכתוב מטמיע עליו שהיה שרוי בתוך כבודו של עולם. הוא ביקש לצאת אל המדבר מקום תוהו שאין בו כלום. התורה מדגישה את המעשה הייחודי של יתרו, שהוא עוזב את ארצו הבטוחה והשליבה, והוא יוצא אל המדבר השמם, מקום צייה וצלמוות, רק כדי להגיע אל הר האלוקים. עכשיו כידוע, יש בגמרא במסכת זבחים, דף קט"ז, יש מחלוקת בגמרא, האם יתרו הגיע לפני מתן תורה, או שיתרו הגיע אחרי מתן תורה. אבל בין אם נאמר כך, בין אם נאמר כך, יתרו רואה את כל הניסים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל. הוא רואה שהוא מוריד להם מן מהשמיים, מזון של מלאכי השרת. הוא רואה באר מים שמלווה אותם בכל מסעיהם, עמוד ענן שחופף עליהם ועמוד אש שמאיר להם בלילה. יתרו מבין ורואה בחוש שעם ישראל חיים חיים רוחניים, אילאיים ונשגבים, שמתנהלים בתוככי המדבר. ודאי אם הוא הגיע לפני מתן תורה, שהוא זכה לראות את המעמד הכביר ביותר שהאנושות חוותה אי פעם. ואם ככה, טבעי היה שיתרו, שכל ימיו חיפש וביקש את דרך האמת, והוא גם מוכן לשלם מחיר אישי כבד על כך בשביל להגיע לאמת, טבעי היה שהוא ירצה לדבוק בעם ישראל ולהמשיך עמם בדרכם אל הארץ הנכספת. שם ימשיכו להתעלות בעבודת הבורא. אבל למרבה הפלא, כאשר מבשר לו משה רבנו, חתנו הגדול, שהם עומדים לעזוב את הר סיני ולהיכנס לארץ ישראל, מודיע יתרו שאין כוונתו להמשיך עמם בדרכם, אלא כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. אני חוזר הביתה. ומשה רבינו מתחנן אליו, אל נא תעזוב אותנו. רש"י אומר שנא זה לשון בקשה. משה רבינו מבקש ממנו, אני מבקש ממך תישאר איתנו. ורש"י מסביר למה. שלא יאמרו לא נתגייר יתרו מחיבה, אלא סבור היה שיש לגרים חלק בארץ. עכשיו שראה שאין להם חלק, היא ניחם והלך לו. משה רבינו חושש מחילול השם, שלא יאמרו עם ישראל, או שלא יאמרו אומות העולם גם יכול להיות, שיתרו התגייר לא מכוח ההכרה במעלת התורה, אלא משיקולים כלכליים. הוא סבר שהוא יקבל חלק בארץ. עכשיו שנודע לו שאין לגירים חלק בארץ, הוא מבקש לחזור לעמו. ואז זה חילול השם גדול. מבקש משה רבינו מיתרו בבקשה, אל נא תעזוב אותנו. אבל יתרו מסביר למשה רבינו, אתה לא מבין את כוונתי. ישנה סיבה אחרת שבגללה אני רוצה לשוב אל ארצי. אומר יתרו למשה, הסיבה שאני רוצה לחזור לארצי, זה לא בגלל שאני לא מכיר חלילה במעלת התורה, זה לא מטעמים אישיים כלכליים, כי אני לא אקבל חלק בארץ. לא. אדרבה, דווקא בגלל שאני רוצה להרבות כבוד שמיים, אני חפץ לשוב לארצי. וכך כתוב בילקוט שמעוני. אמר לו יתרו למשה, כלום הנר מהנה אלא במקום החושך. וכי מה הנר מהנה בין חמה ללבנה? עד חמה והארון לבנה, מה יעשה הנר בין חמה ללבנה? אלא הרי אני הולך לארצי ומגייר כל בני מדינתי, ואביהם לתלמוד, ואקרבם תחת כנפי השכינה. יתרו מסביר למשה שהסיבה שהוא החליט לחזור לארצו, זה כי הוא רוצה להרבות כבוד שמיים. הוא טוען למשה, איזו תועלת מעשית תצמח מכך שאני אשאר במדבר. הרי כאן במדבר מאירים שני המאורות הגדולים, משה ואהרון. אני, אומר יתרו, בסך הכל נר קטן. מה התועלת יש לנר הקטן מול השפע, שפע האור הגדול שבוקע ועולה משני המנהיגים האדירים האלו, משה ואהרון? דווקא במקום חשוך כמו מדיין, שם יכול גם הנר הקטן להביא תועלת גדולה ולהבעיר אבוקה גדולה. ולאורה אני אוכל לגייר את בני מדינתי ולקרבם תחת כנפי השכינה. והאמת היא, אם נסתכל במבחן ההיסטוריה, נראה שיתרו באמת ממש את הבטחתו. וכמו שהילקוט שמעוני ממשיך ואומר, יכול שהלך ולא עשה, אולי נגיד שיתרו הלך למדיין והוא לא עשה מה שהוא הבטיח. הרי הוא אומר, ובני קיני חותן משה, וילך וישב את העם. אין עם אלא חוכמה. יתרו קיים את ההבטחה שלו, וכשהוא חזר למדיין, הוא הפיץ את דבר השם, והוא הוסיף גרים לכלל ישראל. וכך כתוב במדרש תנחומה, שהסיבה שיתרו נקרא חובב, כמו שהקדמנו בתחילת דברינו, ויאמר משה אל חובב, ורש"י אומר שחובב זה יתרו, למה הוא נקרא חובב? שחיבב את התורה, כשבא לארץ, נתנו לו דושנה של יריחו, ואמר, כל עצמי לא באתי והנחתי כל מה שהיה לי, אלא ללמוד תורה. עכשיו אני זורע וקוצר, אי מתי אני לומד תורה? יתרו עמד בהבטחה שלו, הוא חיבב את התורה, ואכן הוא הפיץ את התורה כשהוא חזר הביתה. לכאורה, בעיניים שלנו, בעיני בשר ודם, נראה לנו שיתרו נהג כראוי, ואכן, כשהוא חזר למדיין, הוא הביא תועלת רבה יותר מאשר אם הוא היה נשאר במחנה ישראל, שהרי הוא גייר את בניו ואת קרוביו, והוא הכניסם תחת כנפי השכינה, עד שהם עצמם הגיעו לארץ ישראל ללמוד תורה. לכאורה הוא עשה את הצעד הנכון. אבל משה רבינו לא מקבל את דעתו של יתרו. גם אחרי כל הנימוקים ההגיוניים של יתרו, משה רבינו ממשיך להפציר בו להישאר עמם במדבר. והוא אומר לו, כסבור אתה שאתה מרבה כבוד המקום? אין אתה אלא ממעט. כמה גרים ועבדים אתה עתיד להכניס תחת כנפי השכינה? והיית לנו לעיניים, שלא תנעול דלת בפני הגרים הבאים, לומר, אם יתרו חותנו של מלך לא קיבל עליו, קל וחומר לשאר בני אדם. דעתו של משה רבינו הייתה נחרצת, והוא אומר ליתרו, אתה סבור שכשתחזור למדיין, תוכל להעיר לעולם יותר מאשר תעיר כאן. אתה סבור שכשתחזור למדיין, אתה תרבה כבוד שמיים, אבל טעות בידך, וכי כמה גרים תוכל לגייר במדיין. לעומת זאת, אם תחליט להישאר איתנו כאן בקרב ישראל, אתה תהפוך להיות לסמל ולמופת לכל הגרים הבאים אחריך, שכולם יראו, כל הדורות, כיצד כהן מדיין עזב את ארצו והגיע למדבר להסתופף בצל כנפי השכינה. כך גם אתה תהיה דוגמה לכל כלל ישראל. עם ישראל, לא רק הגרים, עם ישראל, יתבוננו בך, והם ילמדו ממך, והם יגידו לעצמם, אם אחד שהיה רחוק מאיתנו, הגיע להידבק באלוקי ישראל, תוך כדי שהוא מוותר על ארצו, על רכושו, על כבודו, אז עלינו, על יהודים מבטן ולידה, עלינו התביעה היא כפל כפליים. אומר משה רבינו ליתרו, שבדוגמה האישית שאתה תיתן, הן לכל אלו שיחפצו להתגייר בעתיד, והן לכלל ישראל עצמו, אתה תוכל להרבות כבוד שמיים הרבה יותר מאשר אם תשוב אל ארצך ותוסיף עוד כמה גרים לאומה הישראלית. נמצא שהמחלוקת והוויכוח העמוק הזה בין משה רבנו ליתרו, אם נוכל להגדיר את זה בשתי משפטים, האם הרווח העכשווי שיתרו יפיק מכך שישוב אל ארצו קודם לרווח העתידי לדורות עולם שיהיה אם יתרו יישאר בקרב ישראל. יתרו ראה בזה שהוא הולך לשוב לארצו את הדרך להרבות כבוד שמיים באופן מיידי, שהרי כרגע הוא דמות חשובה ובעלת השפעה, וכך הוא יוכל להשיב מאבון את קרובה ומכריו. אבל משה רבינו, אבי הנביאים, בעיניו הצופיות למרחוק, הוא הבין כי אם רצונו של יתרו זה להרבות כבוד שמיים, אז יהיה דווקא בכך שהוא יישאר בקרב מחנה ישראל, ואז הוא ישמש לדורות עולם דמות מופתית למי שזנח מאחורי גבו את ארצו ואת מולדתו כדי להסתופף תחת כנפי השכינה. אבל כשמתבוננים בחז"ל, אנחנו רואים שזה לא היה השיקול היחיד של יתרו שלא להישאר בקרב ישראל. מהלקוט שמעוני אצלנו בפרשה, הוא מביא כך, שיתרו אמר למשה, יש לך אדם שיש לו ארץ ואין לו נכסים, יש שיש לו נכסים ואין לו משפחה, אבל אני, יש לי ארץ ויש לי נכסים ויש לי משפחה, ודיין הייתי בעירי, ואם איני הולך מפני ארצי, אלך מפני נכסיי, ואם איני הולך מפני נכסיי, אלך מפני מולדתי. למחר, כשתחולק ארץ ישראל לשבטים, איזה שבט מכם ייתן לי קרם אחד בתוך שלו? אלא, הרי אני הולך לארצי, ואוכל פירות, ושותה יין מכרמי. יתרו מגלה בדבריו, שהוא מעדיף לשוב אל ארצו, כי שם יש לו נחלה, יש לו נכסים, משפחה, מעמד חשוב, ואילו אם הוא יצטרף לכלל ישראל ויכנס עמם לארץ כגר, הוא לא יקבל נחלה ולא יהיה לו מעמד חשוב, והוא יזדקק לטובות וחסדים כדי לקבל איזו חלקת קרקע. אנחנו רואים פה דבר מדהים. למרות שמצד אחד, כמו שהערכנו, יתרו מנמק בטוב טעם ודעת את רצונו לשוב לארצו, כי כל חפצו זה להרבות כבוד שמיים, אבל בד בבד הוא מגלה כי יש לו חשש מפני חיים עלובים ודחוקים אם הוא יצטרף לכלל ישראל ויכנס עמם לארץ ישראל, בעוד שבארצו הוא יוכל להמשיך ולחיות חיי שלווה וכבוד. את הנימוק הזה יתרו לא אמר בפירוש, שרק כמו שראינו בילקוט מבואר, שהוא ביר את רצונו בכך שהוא רוצה להרבות כבוד שמיים. אבל חז"ל מגלים לנו שבעמקי ליבו, מאחורי כל הנימוקים על כבוד שמיים, מסתתר פחד מפני העתיד. החשש מפני איבוד המעמד הבכיר ממנו נהנה בארצו. ייתכן שבאמת הוא האמין שהוא יוכל יותר להרבות כבוד שמיים אם הוא יפיץ תורה לבני עמו. הוא לא שיקר, הוא באמת האמין בזה. אבל חז"ל אומרים לנו שאי שם, בצפונות הלב, תמון אותו חשש שאם הוא יצטרף לכלל ישראל, הוא יהווה לא יותר מנר קטן מול שני המאורות הגדולים, משה ואהרון. אולי אפילו הוא עצמו לא הרגיש את זה, והוא האמין שאכן כל חפצו זה להפיץ דבר השם. אבל בפנים, עמוק בלב, כינן החשש מפני העתיד בארץ ישראל, ששם הוא הולך, לפי אותו חשש, לאבד את מעמדו הנכבד, אותו הוא רכש בעמל רב, מול ההווה המבטיח ממדיין. אם ככה, אנחנו נבין למה בפרשת יתרו, כשהתורה מספרת על זה שיתרו חזר, אומרת התורה, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. לא כתוב בפשיטות שיתרו הלך, משה שלח אותו. למה? כי אחרי שמשה רבינו הבין שיתרו מסרב להצעה של משה. ומשה רבינו הציע לו לשבת עמם בסנהדרין, להורות בדברי תורה. ברגע שמשה רבינו הבין שיתרו מסרב, ומשה רבינו ברוח קודשו ידע שהסיבה היא מאחורי כל המילים הטובות והיפות על הרבות כבוד שמיים, מסתתר איזשהו חשש שמקנן בגופו, שהוא חושש מחיי גירות קשים, הבין משה רבינו שאדם כזה עדיף שיהיה רחוק מעם ישראל. כלל ישראל נועד לעבור מצבים קשים ולעמוד בהם איתן. אם ניקח את יתרו ונכניס אותו חזק להיות חלק מעם ישראל, למרות המעלות הרוחניות הגדולות שלו, הוא יכול להצמיח נזק רב. כי אם אין בכוחו של יתרו להשיג את התועלת שבדרכי ישראל העמילים והממיתים עצמם באוהלה של תורה, עדיף שימצא במקום אחר, שיעיר לבני מולדתו, ושלא יתערב ויתערה בתוככי כלל ישראל. לכן משה רבינו שלח אותו חזרה לארצו לגייר את הרחוקים כרצונו. זאת אומרת שהתורה באה לומר לנו שהוויכוח בין משה רבינו ליתרו לא היה סתם ויכוח. זה היה ויכוח קודם כל השקפתי, האם להעדיף השפעה רוחנית קטנה, מיידית, או לחכות עוד קצת ותהיה השפעה רוחנית הרבה יותר גדולה. ודבר שני, שברגע שהאדם חושש מה יהיה והוא מעדיף את החיים הנוחים על פני ההתמודדויות הקשות, זו לא דרכה של תורה וזו לא דרכה של עם ישראל. עם ישראל נועדו להתמודד. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ניסיון שהוא יכול להתמודד בו. אין דבר כזה בעולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. נכון, לפעמים קשה, לפעמים צריך לעבוד, צריך לעמול, לפעמים זה קשה מאוד, אבל אתה יכול. וברגע שמשה רבינו הבין שיתרו לא אוכל שם, הוא שלח אותו הביתה והוא לא רצה שהוא יהיה חלק מעם ישראל. דבר נוסף שיש בפרשה, והזכרנו את זה מקודם, זה העניין של המתוננים. וכך כתוב בתורה, ויהי העם כמתוננים רע בעיני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער במש השם, ותאכל בקצה המחנה. עם ישראל התוננו, עם ישראל התלוננו, והקדוש ברוך הוא כעס עליהם, והייתה אש התעברה ששרפה מחלוקת. רש"י מביא, האם הכוונה בקצה המחנה בערב רב או בקצינים של עם ישראל בגדולים? רש"י מביא שתי דעות. מה זה העניין של המתעוננים? ראשית אומרת התורה, אם אתה מתעונן, אם אתה מתלונן, זה רע באוזני השם. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לשמוע תלונות. יהודי לא אמור להתלונן על המצב שלו. יהודי אמור להודות על המצב שלו. תמיד היהודי צריך להודות על חצי הכוס המלאה, ויחד עם זאת כמובן לבקש גם כן על חצי הכוס הריקה שהיא תתמלא. כמובן זה בסדר לבקש, אבל לא להתלונן על חצי הכוס הריקה. במאמר המוסגר נגיד שכל פעם שבן אדם מודה לקדוש ברוך הוא, הוא צריך יחד עם זאת לבקש גם כן. לא מספיק להודות לקדוש ברוך הוא על העבר, אלא צריך גם כן לבקש על העתיד. אם נתבונן בתפילת נשמת שאנחנו אומרים בשבת, אנחנו הרי מעריכים מאוד בהודעה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא גמל איתנו. אנחנו אומרים, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, ועדינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, על אחת מאלף, אלף, אלפי, אלפים, וריבי רבבות פעמים הטובות, שעשית אין אבותינו ואימנו. ואז מיד אחרי זה אנחנו אומרים, עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך, ואל תתשנו השם אלוקינו לנצח. בד בבד עם ההודעה הגדולה של עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך, אנחנו לא מסתפקים בכך, אלא מכניסים בתוך ההודעה את הבקשה, ואל תתשנו השם אלוקינו לנצח. כי הודעה חייבת לכלול בתוכה גם כן בקשה לעתיד. לכן גם כן בתפילת ההלל, אחרי שסיימנו את ההלל, שכל כולו הודעה לקדוש ברוך הוא, איך מסיימים? אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. כי לא שייך להודות לקדוש ברוך הוא על העבר, אם לא מבקשים על העתיד. זה גם כן מה שאומרים בפסוק הבא בתהילים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הטעם שצריך להודות להשם על הטובה, כי אנו רוצים גם כן את חסדיו הבאים. גם בברכת המזון אנחנו אומרים, הוא היטיב, הוא מיטיב, שזה לשון עבר והווה, אבל ממשיכים, הוא ייטיב לנו. וגם הוא גמלנו, הוא גומלנו, שזה עבר והווה, אבל ממשיכים, הוא יגמלנו לעד. כי ההודעה לעבר חייבת לבוא יחד עם בקשה לעתיד. ככה אנחנו גם אומרים, בנוסח ההדרן שאומרים בסיום מסכת, מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, שזו הודעה, אבל מיד אחר כך אנחנו מבקשים, כשם שעזרתני לסיים מסכת זו, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. שוב פעם, הודעה, אבל גם בקשה לעתיד. גם בליל הסדר, בסיום קריאת ההגדה, אנחנו מתחילים, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, שזו הודעה, ומיד אחרי זה, כן יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, שוב פעם הודעה על העבר, יחד עם בקשה על העתיד. וכשאדם לא עושה את זה, כשאדם מודה והוא לא מבקש, הוא כביכול אומר שעכשיו אחרי שקיבלתי את הטובה, אני כבר לא צריך יותר. ואז זה לא טוב. אם נסתכל בפרשת ויצא, נראה אצל לאה, כתוב, ותר עוד ותלת בן, ותומר הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת. בפסוק משמע שיש קשר בין ההודעה, שהיא קראה את שמו של יהודה על שם ההודעה, יש קשר בין זה לבין ותעמוד מלדת. וכמובן שנשאלת השאלה, למה דווקא אחרי שלאה הודתה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לה, היא עמדה מלדת? הרי אדרבה, מחמת מה שהיא הודתה, היו צריכים להיוולד לה עוד ילדים. למה ותעמוד מלדת? התשובה היא, כיוון שלאה רק הודתה לקדוש ברוך הוא על העבר, היא לא ביקשה על העתיד. לכן היא נענשה בוותעמוד מלדת. ברגע שהיא מודה והיא לא מבקשת, היא כביכול אומרת די לי. לכן חשוב להדגיש בד בבד עם ההודעה שאנחנו מבקשים גם כן שימשכו הטובות. ולכן צריך לא רק לא להתלונן, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אחרי שהודית, תבקש. ומי שמתלונן הוא כפוי טובה. הוא כופר במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואז יש סיכוי שהוא יפסיד הכל, גם את החלק שיש לו. כי מי שמתלונן, בסוף נשאר בלי כלום. סיפרו פעם, כידוע שבזמנו, ברוסיה, בברית המועצות, היו כל מיני פריצים, שהם היו מזכירים או מחכירים יותר נכון, בתי מרזח ליהודים. היהודי היה חוכר מהפריץ את בית המרזח, בית מרזח זה כמו סוג של בית קפה, אבל לא שותים קפה, היו שותים כל מיני שתייה חריפה, יש מה שנקרא. והאנשים היו מגיעים בערב לשתות קצת, להתחמם קצת, לדבר. ומהפרוטות האלה, היהודי היה משלם את דמי החכירות, והוא היה מחזיק את המשפחה שלו. יום אחד, הפריץ החליט שהוא הולך לעשות סיבוב בבתי המרזח שאותם הוא מחכיר ליהודים. היהודים מאוד מאוד פחדו מהפריצים. הפריצים בדרך כלל היו אנשים בריונים, אלימים, שיקורים חלק גדול מהזמן. וכאשר היהודי הראשון שמע שהפריץ אמור להגיע אליו בערב לביקורת, הוא מיד רץ, לקח הלוואות ופתח שולחן מאוד מאוד מפואר, כדי שכשהפריץ יגיע הוא יראה שמכבדים אותו ומייקרים אותו. הפריץ הגיע, הוא נכנס לבית מרזח הראשון, הוא רואה שולחן ארוך, מפואר, ואז הוא מרים את העיניים ושואל את בעל הבית, תגיד לי איפה היין שלי? למה אין יין על השולחן? והפליא ביהודי את מכותיו, והניח אותו על הרצפה זב דם. תוך כדי שהוא יוצא, שומע היהודי ששוכב על הרצפה, הוא שומע איך הפריץ אומר לעגלון שלו, אנחנו מחר נמשיך אצל, בבית מרזח השני. בבוקר היהודי קם כולו כאוב ומושפל, הוא קם והוא שולח את הבן שלו מהר לרוץ ליהודי שבבית מרזח השני, והוא אומר לו, תקשיב, הפריץ אמור לבוא אליך הערב, תכין לו שולחן, אבל כנראה שלפריץ יש חולשה ליין, תעמיד לו בקבוק יין מפואר על השולחן. וככה היה, באמת, היהודי השני, שוב פעם פתח שולחן מפואר, והניח במרכז השולחן בקבוק יין, כדי שהפריץ יהיה מרוצה. הפריץ נכנס, הוא סוקר את השולחן, רואה את היין כמובן, ואז הוא מרים שהגע, אבל איפה הגבינה האיטלקית שלי? ומפליא ביהודי את מכותיו. היהודי מסכן, חבול ומוכה, אומר לעצמו כנראה שהפריץ לא אוהב לשתות יין לבד, כנראה שהוא אוהב יין יחד עם גבינה. ואז הוא רץ להודיע ליהודי השלישי, מחר הפריץ אמור לבוא אליך, אבל אם אתה לא רוצה לקבל מכות, תשים לו גם יין וגם גבינה איטלקית. ביום השלישי, כשהפריץ מגיע לבית מרזח השלישי, הוא רואה שולחן ריק עם כוס מים עליו. שואל הפריץ את היהודי, אתה לא ידעת שאני אמור להגיע אליך? הוא אומר לו, בטח שידעתי. הוא אומר, אז למה לא ערכת שולחן לכבודי? אמר לו היהודי, בגלל שהבנתי שבסוף לא משנה מה אני אשים על השולחן, תמיד תמצא מה חסר ותיתן לי מכות, אז בוא תיתן לי את המכות כבר עכשיו, ואני לא אקח הלוואות ויוציא כסף סתם. מי שמתלונן בסוף נשאר עם כוס מים, בסוף נשאר בלי כלום. מה שהקדוש ברוך הוא נותן, צריך להודות לו. כן, לבקש עלות, זה בסדר גמור. הרחב פיך ועמלאו, זה בסדר. אבל להודות. רק עכשיו, בסייעת הדשמי הגדולה, אנחנו מסיימים, כנראה, את העניין של הקורונה. אמנם נשארו עוד כמה דברים שעדיין מזכירים לנו, אבל מדברים שבשבועות הקרובים גם הדברים האלה ייעלמו, בבחינת ולא נודע כי באו אל קרבנה. אבל זה לא נכון. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? מעל 6,000 אנשים נפטרו. אלה שלא נפטרו, בין אם זה כי הם לא נדבקו, בין אם זה כי הם נדבקו והחלימו, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? זה לא שהיה קורונה והסתיימה. מישהו הביא את הקורונה? ומישהו לקח את הקורונה, צריך להודות, לבקש שזה לא יחזור. אי אפשר להתעלם מדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כשהיה קורונה ידעו לעשות הצרות תפילה וחיזוקים, שהמגפה תיפסק, ועכשיו שהמגפה נגמרה, אז זהו, לא מכירים יותר. להודות, להודות, זה מה שצריך. כמה שיותר להודות ולהודות ולהודות, וההודעה מגלה שאדם מכיר בנס, שאדם מכיר שיש כאן בן אדם שנותן לך. אם הכל שלך, אתה לא חייב להודות לאף אחד. אבל אם הכל לא שלך, וכל מה שאתה מקבל מישהו נותן לך, אתה הולך להודות. זה הלימוד מהפרשה הזו של המתוננים. להודות לקדוש ברוך הוא, לא להתלונן, לא ללכת עם פרצוף חמוץ, ללכת בשמחה ולשדר אני יהודי, אני בן של מלך, אני מקורב לקדוש ברוך הוא, וכיף לי עם זה. בפרשה גם כן מסופר שירד מן. ידועה שאלת הגמרא במסכת יומא, שתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי שאלו אותו, למה המן היה יורד כל יום? ולא רק שהמן היה יורד כל יום, היה אסור להשאיר מן מהיום למחר, חוץ מיום שישי שירד פעמיים, והיו צריכים להשאיר לשבת, כי בשבת לא ירד מן, בכל שאר ימות השבוע, כל יום ירד מן לאותו יום, אין להשאיר למחר. אם השארת, זה התמלא תולעים, התקלקל. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, למה? למה הקדוש ברוך הוא לא יכל פעם אחת בשבוע, פעם בחודש, לתת מן לכל השבוע או לכל החודש, ויהיה לנו יותר קל. מה העניין שאנשים ילכו לישון בלילה? רק באמונה שמחר בבוקר ירד מן. אבל הולכים לישון עם מקרה ריק. למה? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, משל למה הדבר דומה? למלך שזרק את בנו מהארמון. הבן לא התנהג כראוי והאבא זרק אותו. כעבור זמן ניסה אחד מהשרים להשלים ביניהם, האבא עדיין לא הסכים לקבל אותו, אבל הוא כן הסכים לשמוע את הבן שלו. או אם יש לו משהו להגיד לי, אני מוכן לשמוע אותו. הבן התקשר ואומר לאבא שלו, בבקשה, תשלח לי קצת כסף, אין לי מה לאכול. האבא שלח לו כסף לשנה. במשך כל השנה הבן לא התקשר, הבן לא הגיע שום דבר, יש לו. בסוף השנה כשנגמרה השנה ונגמר לו הכסף, הוא מתקשר שוב לאבא שלו. אבא, נגמר לי הכסף. נתן לו אבא שוב פעם כסף לשנה. ואז האבא שם לב שהבן מתקשר רק כשהוא צריך משהו. אם הוא לא צריך, לא מתקשרים. מה עשה אבא? נתן לו כסף רק לחצי שנה. ואז הבן נאלץ להתקשר פעמיים בשנה. ואז הוא ירד לפעם בחודש. וככל שהפעימות ירדו, הבן התקשר יותר. אמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו, אילו הקדוש ברוך הוא היה נותן מן פעם בשבוע או פעם בחודש, אז עם ישראל היו מתפללים פעם בשבוע או פעם בחודש. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו את הקשר החזק עם עם ישראל, מה הוא עשה? הוא הוריד מן רק דבר יום ביומו, כדי שכל יום ויום עם ישראל יצטרכו לבקש על המן, והבקשה הזו, מלבד הבקשה הטכנית, היא קרבת אלוקים. תפילה היא קרבת אלוקים. הבאנו כבר בעבר את דברי המבית בספרו בית אלוקים, שהוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו חסרונות ודברים שחסרים לנו? הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה חסר לנו, והקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו צריכים ומה אנחנו רוצים. אז מה העניין שהוא לא נותן, מבקשים והוא נותן, מה העניין בזה? ואנחנו גם מציינים את זה בברכה שאנחנו מברכים אחרי אוכל, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת ברוכי העולמים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא נפשות רבות וחסרונם. אנחנו מודים על זה שהוא בנה אותנו עם חסרונות, עם חיסורים, עם חסכים. למה? כי זוהי הקרבת אלוקים. רצה הקדוש ברוך הוא שנתקרב אליו, הוא עשה שיהיה חסר לנו. הדוגמה ההפוכה לכך זה הנחש. הרי הנחש הקדוש ברוך הוא קילל אותו, ואפר תאכל כל ימי חייך. מסבירים מה הכוונה אפר תאכל? שכל מה שהנחש אוכל יהיה לו טעם של אפר. ושואלים כבר, וחיזוק כללה? זו ברכה. הרי אדם שרוצה לאכול צריך לתרוח מאוד קשה, להכין את האוכל שהוא אוהב. גם חיה או בהמה מחפשים את האוכל שהם אוכלים. לא כל חיה יכולה לאכול כל דבר, אבל הנחש הוא מסודר, הכל טוב לו. כל דבר שהוא אוכל טעם של אפר, הוא פשוט יכול לאכול הכל. אז מה הכללה בזה? זה ברכה. התשובה היא, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את מזונותיך ותלך ממני, אני לא רוצה לשמוע אותך, אל תתפלל אליי, אל תפנה אליי. זוהי הכללה הגדולה ביותר שיכולה להיות. נכון, הנחש לא חסר אוכל, אבל חסר לו קרבת אלוקים. לעומת זאת, שאר החיות, שכידוע בפרק שירה, הן מתפללות לקדוש ברוך הוא, הן יודעים לבקש את מה שהם צריכים. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא לנו דברים שחסר לנו, זה בשביל הקרבת אלוקים, בשביל למשוך אותנו להתפלל אליו. וזוהי אחד ממטרות התפילה. ולכן, כמו שאמרנו, צריכים את השילוב הזה. מצד אחד צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ומצד שני לבקש גם כן, אבל לא להיות חלילה בבחינת מתעוננים שזה רע באוזני השם. זה אסור לעשות בשום פנים ואופן. להודות לקדוש ברוך הוא ולבקש שהשפע והטוב שהוא נותן לא ייפסקו. נכון שיש מצב של תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא, עוד לפני שמספיקים להתפלל, כבר הקדוש ברוך הוא נותן, אבל זה במקרים חריגים, וזה בזכויות, שיש הרבה זכויות. כמו שהיה אצל חזקיהו המלך, כאשר מחנה אשור סער על ירושלים, ובאו להילחם, וזו הייתה מלחמה שלכאורה, הייתה אמורה להסתיים בתבוסה של עם ישראל. הנביא מספר שרב שקה, שהיה כמו הרמטכ"ל של האשורים, צעק לחזקיהו המלך שישב בתוך ירושלים, גם אם אני אתן לך 2,000 סוסים, לא יהיה לך 2,000 רוכבים לשים על הסוסים הללו. לא היו 2,000 לוחמים בירושלים. ואילו לאשור, בנביא מסופר שהיה להם 180,000 ראשי גייסות. לא קרוב בכלל. לפי דרך הטבע, אשור היו אמורים לנצח ללא קרב את עם ישראל. אבל הגמרא אומרת שמה, במסכת סנהדרין, שחזקיהו המלך עשה חיזוק גדול בלימוד תורה. כתוב וחובל אולו מפני שמן. השמן שחזקיהו המלך העמיד בכל החצרות, במבואות ובתי כנסיות, הוא אמר שכולם יעסקו בתורה. אומרת הגמרא שבדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק או, תינוקת שלא היו בקיאים בכל ההלכות החמורות ביותר בתורה. היה חיזוק אדיר בתורה. ומה קרה בסוף? ויהי בבוקר, ומלאך השם היכה את מחנה אשור, והנה כולם פגרים מתים. עם ישראל קמים בבוקר, והם רואים את כל מחנה אשור, כולם מתים. אומרת הגמרא חזקיהו יושן על מיטתו והקדוש ברוך הוא נלחם ומחסל את האשורים. למה? בגלל החיזוק שהיה בעם ישראל. התורה, כוח התורה נותן לעם ישראל לנצח כל אומה. לא כתוב שם האם הם התפללו או לא התפללו. מן הסתם הם התפללו, אבל זה לא כתוב. הדגש הוא שהתורה הצילה. אז נכון, יש לפעמים שכשלאדם יש זכויות הוא ניצל מדברים. אבל אנחנו צריכים, אנחנו לא סומכים על הנס, אנחנו לא סומכים על הזכויות שלנו, אנחנו צריכים להתמיד בתפילה ובבקשה על הקדוש ברוך הוא. אבל לפני כן, הודאה. תודה לקדוש ברוך הוא, ואז תבקש. ואז כאשר אדם מודה לקדוש ברוך הוא, הוא מראה שהוא יודע והוא מכיר שהכל מאיתו. כשאתה יודע שהכל ממנו, ואתה מבקש ממנו, אז ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך. בסופו של דבר, זה מה שכל אחד רוצה. שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבו לטובה. איך עושים את זה? הודעה ובקשה. יהי רצון שנדע באמת להודות על העבר, ולהכיר בניסי הקדוש ברוך הוא, ואז גם כשנבקש על העתיד, הקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחת את כל מה שהוא רוצה, את כל מה שהוא צריך, ושהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.
סדר ערב, בכאן מורשת. האזנתם לשיעורו של הרב ברוך פורטנוי, רב קהילת אוהל שמואל. כל התוכניות זמינות בכל זמן, גם בכאן מורשת ביוטיוב, באתר וביישומון כאן. Yeah.